יומא דף פי א', מתחילים בעזרת השם, שש שורות מלמעלה במילים האוכל והשוטה. כולם מכירים את המעשה, איך שרבי עקיבא הלך מביתו לבית המדרש במשך 12 שנה ברציפות. אשתו הרבנית הצדקנית רחל מאוד מאוד שמחה שבעלה יישב שם אצל רבי אליעזר ורבי יהושע ויעסוק בתורה. היא האמינה בכוחות שלו. כשהתחתנה איתו הוא היה עם הארץ, אבל היא האמינה שהוא הולך להיות תמיד חכם גדול. עברו 12 שנים, רבי עקיבא החליט שצריך לחזור הביתה לראות מה שלום הרבנית, מה שלום רחל. לפני שהוא נכנס הוא שומע אדם רשע שנמצא בבית שלו ומדבר עם אשתו. אומר לה, תראי מה זה, כמה אבא שלך צודק, אמר לך לא להתחתן עם רבי עקיבא הזה, למה התחתנת איתו? תראי מה זה, השאיר אותך אלמנה פה בחיים, את חיה לבד 12 שנה. אז רבי עקיבא רצה לשמוע את התשובה, ממתין בשקט, והוא שומע איך רחל ברוגע עונה לו, השאיר אותי 12 שנה לבד? הוא הלך ללמוד תורה. בשביל מה אנחנו נמצאים פה בעולם? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל ישראל, בשביל התורה. הולך לקנות חיי נצח. ולי יש חלק בתורה שלו. אם היה שומע לי, היה לומד עוד 12 שנה. אמר רבי עקיבא, אני שומע לה. שמעתי לה פעם קודמת, הלכתי ללמוד, אני עכשיו שומע לה פעם נוספת, אני חוזר עוד 12 שנה. הלך, למד עוד 12 שנה, אחרי 12 שנה הוא הפך להיות גדול הדור, חזר עם 24,000 תלמידים. בהמשך של הסיפור, כולם מכירים, חכל בסבוע, בסופו של דבר, חמיב, האבא של רחל, החליט בסופו של דבר כן לפרנס אותו, והוא זכה להיות עשיר גדול. זכה גם לתורה וגם לגדולה במקום אחד. אומרים שרבי חיים שמואלביץ שאל, רבי עקיבא, כבר הגעת לידית של הדלת של הבית שלך, לא יכלת להיכנס, לומר לרחל שלום? שמעתי מה שאמרת, החלטתי שאני באמת חוזר חזרה ללמוד עוד 12 שנה. אפילו לא פתח את הדלת. ישר הלך ללמוד עוד 12 שנה. והתשובה, לא תמיד 12 ועוד 12 מצטרפים ביחד ל-24. כשרבי עקיבא למד 12 שנה, אם הוא היה נשאר נכנס הביתה והיום מדבר עם אשתו, זה היה 12 שנה עד שהוא הגיע הביתה, ואז היה הולך ללמוד עוד 12 שנה. הם לא היו מצטרפים יחד, זה לא נחשב שהוא הולך ללמוד 24 שנה. אבל כשהוא לא נכנס הביתה, בעצם הוא יצא מהבית 24 שנים תמימות, הוא למד תורה. זה מצטרף יחד. עוד יש מקרים של דברים שניים מצטרפים להיות אחד, ויש מקרים שהם לא מצטרפים. למשל, אחד מהם, זה במשנה שלנו. ביום הכיפורים אסור לאכול, אסור לשתות. זה אחד מהחמישה עינויים שצריך לתנות ביום הכיפורים. אם אדם אוכל שיעור של תמרה גדולה, זה נקרא ככותבת, או שהוא שותה, משקים כמלוא לוגמיו. או זה, הוא יהיה חייב. אם בשוגג חטאת, במזיד קרת. אבל אם הוא אכל קצת פחות מככותבת, והוא השלים את זה בשתייה, המשנה אומרת, האוכל והשוטה אינם מצטרפים, אין מצטרפים. ואומרת הגמרא, מן תנא, מי הוא התנא של המשנה שסובר שאוכל ושתייה לא מצטרפים? אמר רב חיסדא, זה לא כמו כל הדעות. במחלוקת שנויה, יש באמת ויכוח בשאלה הזאת, האם אוכל ושתייה מצטרפים או לא, והמשנה שלנו כמו דעתו של רבי יהושע היא. אגב, רבי יהושע היה אחד מרבותיו של רבי עקיבא. אם כבר מדברים מה הקשר כל כך של הסיפור לגמרא שלפנינו, חוץ מהעניין של לצרף שני דברים יחד, רבי יהושע היה אחד מרבותיו של רבי עקיבא, באותם השנים שהוא למד תורה. בכל אופן, המשנה שלנו זה כמו דעתו של רבי יהושע. דתנן, כתוב לעניין תומעה. בתומעה, בדברים שמתמים, יש כל מיני דברים שמתמים, ויש דברים שמתמים יותר, ויש דברים שמתמים פחות. למשל, מת. כזית בשר מהמת, מתמה. כמה זמן? הרבה זמן. שבוע שלם. שרץ, גם כן מטמא. כמה? שיעור כעדשה. לכמות קטנה הרבה יותר. לכמה זמן? סך הכל יום אחד. זאת הכמות היא שונה. בתמי מת, רק הזית מטמא. ובשרץ, שיעור כעדשה כבר מטמא. לכמה זמן זה מטמא? גם זה שונה. באמת, זה מטמא לשבוע. בשרץ, זה מטמא רק ליום אחד. אותו יום הוא טובל, בערב הוא כבר טהור. אז הוא מביא כלל, משנה. כלל אמר רבי יהושע. כל דבר שמשך זמן הטומאה שלו שווה. למשל, שני כזיתים מהמת, משתי מתים שונים, הזמן של הטומאה שווה. כמה זמן נטמאים מי שנטמא מכזית מהמת? שבוע. וכן שיעורו גם כן שווה. כמה הכמות מהמת מטמאה? כזית. גם מהמת הזה וגם מהמת השני. שניהם שווים גם בזמן הטומאה שלהם וגם בכמות כמה מטמא. אז מצטרף. אם האדם נגע בחצי כזית ממת אחד ועוד חצי כזית ממת אחר, ביחד, זאת אומרת משני מתים ביחד, וזה ביחד כזית, זה מצטרף והוא נטמא. אם היה נוגע בתומת, בבשר מהמת פחות מכזית, לא היה נטמא. עכשיו, אם תומתו שווה, גם זה, גם נבלה למשל, וגם שרץ, כמה זמן נטמא אדם שנוגע בבשר של בעל חי שמת, לא על ידי שחיטה כשרה שהוא נקרא נבלה, כמה זמן, הוא הרי נטמא, אם זה נבלה של בהמה טהורה. כמה זמן הוא נטמא? ליום אחד. שרץ, אם אדם נוגע בשרץ, מת, הוא גם כן, כמה זמן הוא נטמא? ליום אחד. המשך זמן של תומתו שווה, אבל ושיעורו, ולא שיעורו, שיעורו לא שווה. כי שרץ כמה הכמות שמטמא בכעדשה. נבלה כמה הכמות שמטמא רק בכזית. אבל משך זמן הטומאה שווה. שניהם מטמאים יום אחד עד הערב. אז זה כבר שונה. אומר רבי יהושע, במקרה כזה זה לא מצטרף. אם אדם נגע בחצי כעדשה מהשרץ וצירפו לזה פחות מכזית מנבלה, זה לא מצטרף יחד להחשיב שבן אדם הזה יהיה טמא. וכן, במקרה הפוך, שיעורו שווה. כמה הכמות שמטמא? אותה כמות. למשל, יש לך מת ונבלה. שניהם מטמאים בגודל של כזית. אבל ולא טומאתו. משך הזמן שנטמא, זה שונה. אדם שנטמא ממת נטמא שבוע. אדם שנטמא מנבלה נטמא רק ליום אחד. אין, אז במקרה כזה לא מצטרף. וכן במקרה שלישי, שלא טומאתו, לא משך הזמן שנטמא, ולא שיעורו, לא הגודל מהטומאה שמטמא. למשל, מת ושרץ. הגודל של מת זה כזית, הגודל של שרץ זה כעדשה. משך הזמן שנטמא אדם שנטמא ממת, שבוע. משך הזמן שנטמא אדם שנטמא משרץ, סך הכל יום אחד. אז בכל המקרים האלה אין מצטרפים. כך אומר רבי יהושע. אם כן, אנחנו רואים מפה שכשהשיעור הוא שונה, הדברים לא מצטרפים יחד. אכילה ביום הכיפורים, השיעור שלה ככותבת. שתייה מלוא לוגמיו, שיעור שונה. אין מצטרפים, זה דעתו של רבי יהושע. אבל יש על זה ויכוח. לפי דעת חכמים שחולקים על רבי יהושע, שהם סוברים שגם אם השיעור שונה, בכל זאת מצטרפים, אז גם אוכלים ומשקים. ביום הכיפורים יצטרפו יחד, אם הוא אכל פחות מככותבת, אבל הוא ישלים את זה עם שתייה, או שהוא שתה פחות מכמלוא לוגמיו, והוא ישלים את זה עם אוכל, אז הוא יהיה חייב. זה דעתו של רב חיסדא. רב נחמן אמר, אין ויכוח. הוויכוח של רבי יהושע וחכמים זה בנושא של טומאה. אפילו תימא רבנן של עניין טומאה, הם סוברים שאוכל, ששתי טומאות מצטרפות גם עם השיעור, הטומאה לא שווים. עד כאן לא כאמרי רבנן, עד המילה לעניין טומאה מצטרפים. למה? טומאה זה טומאה. דשם טומאה חד היא. לכן גם אם הפרטים של הטומאה שונים, אבל זה דבר אחד. אבל הכה, משום ישטובי דעת ההוא. אני מדבר איתך על זה שהתורה אומרת שבאדם צריך להתענות ביום הכיפורים. וכל הנפש שלא תעונה בעצם היום הזה ונחרטה מהמאה. צריך להתענות. כמה הכמות של אוכל צריך אדם לאכול בשביל שזה יחשב שיש לו יישוב הדעת והוא לא מתענה? ככותבת. אכל פחות מככותבת. יעזור לי שהוא שתה? זה לא עוזר לי כלום, כי עד שהוא לא אכל ככותבת, לא התיישבה דעתו. וכן, הוא שתה פחות ממלוא לוגמה, אבל לא מתיישבה דעתו. גם אם הוא יאכל אחרי זה, זה לא מצטרף, כי בפועל הדעה שלו לא מתיישבת. לכן סובר רב נחמן שבזה כולם מסכימים, שמכיוון שפה, לעניין יום הכיפורים, הסיבה שאדם יהיה חייב כרת על אוכל או על שתייה בכמות שחכמים קבעו, זה משום ישטובי דעתו, זה מכיוון שבכמות הזאת מתיישבת דעתו של האדם אם הוא אוכל ככותבת או שותה מלוא לוגמיו. והי, אם הוא אוכל חצי מפה ושותה חצי משם, לא מעט ודעתי. זה לא מיישב לו את הדעת כמו שביאר. וכן, בשאלה אותי גם כן נחלקו ריש לקיש ורבי יוחנן. אמר ריש לקיש במחלוקת שנויה, כמו שאמר רב חיסדא. לעומת זאת, וזה הולך לפי דעתו של רבי יהושע היא, לתנן כלל אמר רבי יהושע וכולי, בדיוק כמו שאמר רב חיסדא. ורבי יוחנן אמר, כמו שאמר רב נחמן, אפילו תאמר רבנן, עד כאן לא כאמרי רבנן הטעם, לעניין טומאה, שזה באמת מצטרף, מכיוון ששם טומאה אחת היא, אבל האחה לעניין יום הכיפורים, גם הם מסכימים שאוכל ושתייה זה שתי דברים, הם לא מצטרפים, כי משום יטובי דעת היהור. הסיבה שאדם, אם הוא אוכל ככותבת, הוא יהיה חייב, זה מכיוון שזה מיישב את דעתו, אבל זה לא יעזור שהוא גם ישתה. זה לא יישב את דעתו אם הוא יאכל פחות מככותבת והוא יצרף לזה שתייה. והי לא כמיית ודעתי, ולכן זה לא מצטרף. אומרת המשנה, הרי התורה אומרת שאסור לאכול או לשתות ביום הכיפורים, כי זה גורם שאדם לא יהיה מעונה, והתורה אומרת שאדם צריך להתענות, ואם הוא לא מתענה, ונחרטה נפש האם מהמאה, הוא יהיה חייב כרת. עכשיו, יש פסוק שמלמד על זה שאסור לאכול ולשתות ביום הכיפורים, ופסוק אחר שמלמד על זה שאסור לעשות מלאכה ביום הכיפורים. עכשיו, אם אדם אכל ושתה בשוגג ביום הכיפורים, או שהוא לא ידע שהיום יום כיפור, או שהוא לא ידע שאסור לאכול ולשתות ביום כיפור, והוא אכל ושתה. רק אחרי שהוא סיים לאכול ולשתות, הוא נזכר שזה יום הכיפורים, או שהוא נזכר שאסור לאכול ולשתות ביום הכיפורים. הכל היה בהלם אחד. פעם אחת שהוא שכח את עצמו, ואחרי זה כשהוא נזכר, אינו חייב אל החטאת אחת. למה? כי האיסור לאכול ולשתות, שניהם נלמדו מאותו פסוק. אבל אם הוא עבר על שני איסורים, משתי פסוקים שונים, אכל או שתה, ובנוסף עשה מלאכה ביום הכיפורים, שגם על זה יש חיוב כרת, אם הוא עשה את זה בשוגג, הוא יהיה חייב שתי חטאות. למה? כי כל איסור נלמד מפסוק בפני עצמו. הוא עבר על שתי עבירות שונות. והכלל הוא, שאומנם אם אדם עובר עבירה אחת, יכול להיות שהוא יהיה חייב כמה פעמים חטאת, אם הוא כל... הרי הוא חייב חטאת כשהוא עשה את זה בשוגג. למשל, אדם אכל בשוגג, ככותבת, הוא יהיה חייב חטאת. הוא שכח את עצמו ואכל עוד ככותבת, עוד פעם יהיה חייב חטאת. עוד פעם שכח את עצמו, עוד פעם אכל ככותבת, יהיה עוד פעם חייב חטאת. אבל אם הוא בפעם אחת שהוא שכח את עצמו גם אכל וגם שתה, הוא יהיה חייב חטאת אחת, כי זה בעצם איסור אחד. אבל אם הוא יעשה שתי איסורים בזמן שהוא שכח את עצמו, משני פסוקים שונים, אכל ושתה וגם עשה מלאכה, אז זה כבר שני דברים שונים. האכילה ושתייה זה דבר אחד, ועשיית מלאכה זה פסוק אחר. לכן הוא כן יהיה חייב שתי חטאות, למרות שזה היה בהלם אחד. זה נקודה אחת שהמשנה עוסקת בה. עוד נקודה אחרת. אכל ביום הכיפורים אוכלים שאינם ראויים לאכילה. אכל עשב מר. דברים באושים, יהיה פתור. שתה משקים שאינן ראויים לשתייה. למשל, ושתה ציר, שזה הנוזל, המלוח שיוצא מהדגים, או מורייס, שזה השומן, הנימוח של הדגים. יהיה פתור, כי הדעת לא מתיישבת מזה, זה דברים שלא ראויים לשתייה, והדעת לא מתיישבת מזה. אומרת הגמרא, הרי יש כלל, אומרים את זה במילים האלה, אין עונשים, אלא אם כן מזהירים. תמיד שיש בתורה עונש, אם אתה אוכל ושוטה, אם אתה אוכל ושוטה ביום הכיפורים, יהיה חייב כרת. לפני כן כתוב, לא תאכל. ואם תאכל, חייב כך וכך. אין עונשים, אלא אם כן מזהירים. מה הפלא הוא? שלגבי להתענות מאכילה ושתייה, כתוב עונש, קראת, אבל לא כתוב לא לאכול ולא לשתות. לא כתוב כאן שאסור שלא להתענות, אלא חייבים להתענות. למה באמת? אמר יש לקיש, אני אגיד לך למה. אתה בעצמך לא מצליח לנסח נוסח כזה. תמצא לי מצוות לא תעשה להתענות ולא לאכול ולשתות ביום הכיפורים. אתה לא מוצא? לכן לא נאמרה אזהרה. מפני מה לא נאמרה אזהרה בעינוי? משום דלא אפשר. אין לי דרך לנסח מצוות לא תעשה כזאת. גמרא מנסה לפרט למה אי אפשר. תן לי אפשרות. איך נכתוב? נכתוב רחמנה לא יאכל. אכילה, בכל מקום בתורה שכתוב לשון אכילה, השיעור הוא בכזית. כאן התורה רוצה שהשיעור יהיה בככותבת. כי כזית, גם אם אדם אוכל, עדיין הוא מתענה. כי זה לא מיישב את דעתו עד שיאכל בגודל של תמר בככותבת. אז זה לא אפשרות לכתוב. נכתוב רחמנה לא תאונה, שאסור להתענות, אז מה כן? כן לאכול וכן לשתות, אז זה ודאי לא. קום ואכול משמע. זהו, אז לכן אי אפשר. שואת הגמרא מתקיף לרב הושעיה, יש לי אפשרות לכתוב כן, ודאי, מצוות לא תעשה על עינוי. נכתוב רחמנה, ישמר, פן לא תאונה. תיזהר. אם שחלילה לא יקרה מצב כזה שאתה לא מתענה, אלא אתה כן תצטרך להתענות. עונה הגמרא, אתה יודע שבתמיד שכתוב בתורה, ישמרו לכם פן יפתה לבבכם. ישמר זה לא תעשה אחד, פן זה גם כן לא תעשה. כל אחד מהם זה לשון לא תעשה. אם כן, לפי שלאו לוי, יש פה שני לוין, התורה רצה איתו רק לו אחד לאדם שאוכל או שותה ביום הכיפורים. מתקיף לרב ביבי ברבאי, יש לי הצעה אחרת, איך לנסח את זה. נכתוב רחמנה, ישמר במצוות עינוי, כתבתי פה רק לשון אחת שלא תעשה. מתרץ את הגמרא, אתה מדבר על להיזהר ממצווה? מצווה זה מצווה תעשה, להתענות. וישמר דלאו, אם היה כתוב פה, ישמר לא לעשות דבר מסוים, אז זה באמת היה לאו. אבל כשאתה אומר ישמר במצווה מסוימת, אז למרות שכתבת לשון ישמר, ישמר דעשה זה בעצמו מצוות תעשה, אז עוד פעם לא יהיה לנו פה מצוות לא תעשה, לא יהיה לנו פה אזהרה, מצוות לא תעשה זה אזהרה. שואלת הגמרא, יש לי אפשרות. יש אפשרות לנסח מצוות לא תעשה. תקיף לרבה שנכתוב, אל תסור מן העינוי. נוסח מוצלח מאוד. מצוות לא תעשה, שצריך להתענות. קשיא. באמת אם ככה לא מובן, למה אין אזהרה בתורה לא להתענות, שצריך להתענות. אבל, הגמרא מביאה ברייתא, שדורשים על ידי דרשה, שכן יש מצוות לא תעשה, יש כן אזהרה שצריך להתענות ולא לאכול או לשתות ביום הכיפורים. ותנא בברייתא, מהי תהילה מהכה? מביא אזהרה שחייבים להתענות מהפסוק. הפסוק אומר, ועיניתם את נפשותיכם, וכל מלאכה לא תעשו, כל מלאכה לא תעשו, זה פסוק. צריך להתענות, זה מצוות עשה, והניתם את נפשותיכם. יש פה מצוות לא תעשה, להימנע מעשיית מלאכה. לפני שהברייתא תוכיח שיש מצוות לא תעשה על העינוי מאכילה ושתייה, היא מדברת פה כרגע על הנושא שקשור לתוספת יום הכיפורים. יום הכיפורים מתחיל מתי שמתחיל הלילה של יום הכיפורים, ומסתיים כשמגיע הלילה של מוצאי יום הכיפורים. אבל יש מצווה מהתורה להוסיף מימות החול על הקודש. דהיינו, לפרוש ולשבות, לפרוש מכל החמישה, להתחיל את כל החמישה עינויים ולפרוש מעשיית מלאכה, ביום, בערב יום הכיפורים, קצת זמן לקחת מימות החול, להפוך את זה ליום הכיפורים, להוסיף מחול על הקודש. כמו שרואים בלוח, למשל, זמן כניסת השבת או זמן כניסת יום הכיפורים, זה לא בשקיעה, אלא זה קצת לפני השבת, זה קצת לפני יום הכיפורים. כי יש מצווה מהתורה להוסיף מימות החול שיהפכו להיות קודש, להוסיף את זה על הקודש. וכן, במוצאי שבת, במוצאי החג, צריך להוסיף מהזמן של מוצאי שבת על השבת, מהזמן של מוצאי החג על החג. כאן אנחנו כרגע נדרוש מאיפה לומדים את זה. אבל לפני כן, בסופו של דבר נדרוש את זה. אבל אני הייתי חושב שמכיוון שיש מצווה להוסיף בערב כיפור, ערב יום כיפור, להפוך אותו ליום כיפור, יכול אם אדם עשה מלאכה בזמן של בין כניסת יום הכיפורים לשקיעה, או לצאת הכוכבים. אם הוא עשה מלאכה באותו זמן, יכול יהיה אנוש, קראת, על הזמן הזה שתוספת מלאכה, אם הוא יעשה בו מלאכה בזמן הזה שהוא הוסיף מחול על הקודש. תלמוד לומר, פסוק אומר, וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה, רק על עיצומו של יום אנוש קראת. ואין אנוש קראת על הזמן של תוספת היום, אם הוא עשה בו מלאכה. טוב, זה לעניין מלאכה. אבל יש עוד דבר שבא לידי ביטוי ביום הכיפורים, זה העינוי, להתענות. יכול לא יהיה אנוש קראת על תוספת מלאכה, אם הוא עשה מלאכה בזמן של תוספת יום הכיפורים. אבל יהיה אנוש קראת אם הוא אכל או שתה בזמן של תוספת יום הכיפורים, על תוספת עינוי. תלמוד לומר גם לגבי עינוי, כי כל הנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה ונחרטה. על עיצומו של יום אנוש קראת. ואינו אנוש קראת אם הוא אכל או שתה בזמן שהוא תוספת ליום הכיפורים מחול על הקודש. יכול לא יהיה בכלל עונש, הוא לא יחייב קראת אם הוא אכל ושתה בתוספת מהחול על הקודש ליום הכיפורים, או שעושה מלאכה באותו זמן. אבל יהיה מוזהר במצוות לא תעשה על תוספת מלאכה, ואם הוא לא הוסיף מחול על הקודש, אלא הוא עשה מלאכה עד כניסת יום הכיפורים, אולי הוא יעבור על לב ויהיה חייב מלכות. תלמוד לומר, וכל מלאכה לא תעשו, גם המצוות לא תעשה, לא תעשו זה מצוות לא תעשה. גם זה נאמר דווקא בעצם היום הזה. על עיצומו של יום הוא מוזהר. גם ההזהרה והלא תעשה זה דווקא על עצם היום הזה. ואינו מוזהר על תוספת מלאכה, אפילו לא במצוות לא תעשה. יכול רק על עניין של עשיית מלאכה, אם הוא יעשה מלאכה בזמן של תוספת מחול על הקודש של יום הכיפורים, הוא לא יהיה חייב לא תעשה. אבל אם הוא יאכל או ישתה, הוא לא יתענה בזמן של התוספת, אולי אמנם קראת הוא יהיה פטור, אבל אולי הוא יעבור על מצוות לא תעשה. יכול לא יהיה מוזר על תוספת מלאכה, אבל יהיה מוזר על תוספת עינוי. התשובה היא, בוודאי שלא. אם דרשנו שאין אפילו מצוות לא תעשה, בזמן של תוספת יום הכיפורים, על זה שהוא עשה מלאכה, כל שכן שהוא לא יעבור על מצוות לא תעשה באותו זמן, אם הוא לא יתענה. למה? ודין הוא. ומה מלאכה שהיא הרבה יותר חמורה מעינוי, במה היא יותר חמורה? שנוהגת גם בשבתות וימים טובים. אז היית אומר שכשמגיע ערב יום הכיפורים, הוא יהיה מוזר להוסיף מחול על הקודש, לא לעשות מלאכה. ובכל זאת, אנחנו מקלים בדבר החמור הזה, אינו מוזר עליה. אז עינוי זה הרבה יותר קל, כי זה כמעט בשום חג לא נוהג, רק ביום הכיפורים, שאינו נוהג בשבתות וימים הטובים. אז אם כן, בוודאי שבתוספת שמוסיפים מחול על הקודש, אינו דין שלא יהיה מוזר עליו, אם הוא הלך ולא יתענה מאכילה ושתייה, הוא לא יעבור על מצוות לא תעשה. בסדר. אז אם כן, מצאנו שבזמן תוספת שמוסיפים מחול על הקודש ביום הכיפורים, אם אדם עושה מלאכה או אוכל ושותה, הוא לא יהיה חייב קראת, בוודאי שלא, וגם לא יהיה חייב על לא תעשה. אבל אזהרה למצוות עינוי של יום עצמו, ביום הכיפורים. כתוב שאם אדם לא מתענה, הוא חייב קראת, אבל לא כתוב בשום מקום, אל תיתן לעצמך לא להיות בעינוי. אין מצוות לא תעשה כזו להימנע מעינוי. אז הרע לעיצומו של יום לא למדנו. אז כאן הברייתא באה לדרוש את זה. מאיפה נדרוש מצוות לא תעשה על עינוי? כי הרי הכלל הוא, אין עונשין אלא אם כן מזהירים. אתה לא יכול לחייב בן אדם קראת אם לא אמרת לו מצוות לא תעשה, שיתענה מאכילה ושתייה. מאיפה בכל זאת נדרוש מצוות לא תעשה? לא יאמר עונש במלאכה. אדם שעושה מלאכה ביום הכיפורים, אתה צריך להגיד שהוא חייב כרת? לא צריך לכתוב את זה. מאיפה אני יודע? דגמר מעינוי. שאמרת עכשיו שזה יותר קל. כי הוא... ש... אינו נוהג ב... כן, מן עינוי שאינו נוהג בשבתות וימים טובים. אז זה יותר קל מעשיית מלאכה, איסור עשיית מלאכה. בכל זאת, למרות שהוא קל, מחמירים עליו הוא אנוש כרת. אז איסור עשיית מלאכה, שהרבה יותר חמור, שנוהגת בשבתות וימים טובים, בכל השבתות וימים טובים, לא כל שכן שיהיה אנוש כרת. אז למה בכלל נאמר שיהיה חייב כרת אדם שעושה מלאכה ביום הכיפורים? הוא מופנה, הוא מיותר. כדי להקיש ולדון ממנו גזרה שווה, כרת, כרת, בין עינוי לבין מלאכה. נאמר עונש של כרת באדם שלא מתענה ביום הכיפורים, בעינוי, ונחרטה. ונאמר עונש של כרת באדם שעושה מלאכה ביום הכיפורים. לומדים גזירה שווה בין הכרת של עינוי לבין הכרת של מלאכה. מה מלאכה? שם כתוב, כן, שאסור לעשות מלאכה. יש מצוות לא תעשה, לא לעשות מלאכה ביום הכיפורים. ואחרי זה, אם אדם כן עושה חייב כרת. אז כמו ששם לא אנש כרת, אלא אם כן הזהיר, כי יש שם גם מצוות לא תעשה מלאכה. אף עינוי, נכון שאין, לא כתוב מפורש לא תעשה, אבל מגזירה שווה אנחנו דורשים כאילו כתוב לא תעשה לעניין עינוי. לא אנש אלא אם כן הזהיר. דורשים בגזרה שווה, כמו שבמלאכה, איסור עשיית מלאכה ביום הכיפורים, יש שם עונש של כרת, אבל כתוב שם גם כמצוות לא תעשה. אותו דבר, בגזרה שווה אנחנו לומדים לעניין עינוי, שיש עונש כרת, אז כנראה גם, אז אנחנו דורשים שיש פה עכשיו כבר, על ידי הגזרה שווה, גם מצוות לא תעשה. שואלת הגמרא, מה שכתוב כרת, אדם שעושה מלאכה ביום הכיפורים, זה הרי לא מיותר. היו חייבים לכתוב שאדם שעושה מלאכה ביום הכיפורים חייב כרת. כי אם זה לא היה כתוב, לא הייתי אומר, תשמע, אם אדם שלא מתענה ביום הכיפורים חייב כרת, כל שכן אדם שעושה מלאכה ביום הכיפורים יהיה חייב כרת. למה? כי איקה למפרח. אם הייתי לומד בצורה כזאת, הייתי יכול לדחות את זה. מה כל כך פשוט אצלך, שמלאכה יותר חמור מעינוי. עשיית מלאכה יותר חמור מלא להתענות. בגלל מה שאמרנו קודם, כי מלאכה שייך בכל השבתות והימים טובים, אבל מצד שני, מה לעינוי שלא הותר מכללו? אין כזה מושג, שום אדם בעולם, בריא, שיהיה מותר לו לאכול ולשתות ביום הכיפורים. לא התירו את זה בשביל שום דבר שבעולם. אלא אם כן, כמובן אדם חולה. תאמר במלאכה, שיש מקרים, שהותרה מכלל האיסור. אסור לשחוט ביום הכיפורים, אבל קורבנות מותר להקריב. בבית מקדש מותר. אז אם כן, אתה רואה מפה שיש בעינוי עוצמה שאין אותה במלאכה. כי מעולם לא שברנו את החיוב להתענות בשביל שום סיבה שבעולם. לעומת זאת, את האיסור עשיית מלאכה שברנו לצורך עשיית העבודה בבית המקדש. אז אתה דוחה את הקל וחומר. אם כן, זה שכתוב לנו, שאם אדם לא מתענה ביום הכיפורים, הוא חייב כרת, לא הייתי אומר שגם אם אדם עושה מלאכה ביום הכיפורים, יהיה חייב כרת. אלא, מה כן מיותר? איזה עונש כרת כן מיותר? העונש כרת שכתוב לגבי עינוי. שאם אדם לא מתענה יהיה חייב כרת. מה אתה צריך לכתוב לי את זה? מספיק שכתבת לי שאדם שעושה מלאכה ביום הכיפורים חייב כרת, אז בוודאי שאם הוא לא יתענה הוא יהיה חייב כרת. לא יאמר עונש בעינוי. לא צריך לכתוב לך שהוא חייב כרת אם הוא לא יתענה. דגמר ממלאכה, הייתי דורש בקל וחומר. אם אדם שעושה מלאכה ביום הכיפורים חייב כרת, כל שכן אדם שלא מתענה, יהיה חייב כרת. מה הקל וחומר? במה יותר חמור עינוי ממלאכה? מה שעכשיו אמרנו. מעולם לא שברנו את האיסור לאכול ולשתות ביום הכיפורים. אבל את האיסור מלאכה שברנו לעניין העבודה בבית המקדש, שהותרה מהכלל של האיסור. וגם נלמד כאן בחומר מלאכה. מה המלאכה שהיא יותר קלה מעינוי ביום הכיפורים? ומה היא יותר קלה? שיש מקרים שהתירו לעשות מלאכה ביום הכיפורים, שהותרה מכללה לעבודה בבית המקדש. למרות שזה הרבה יותר קל מעינוי, בכל זאת אנוש כרת. אז כל שכן עינוי שהוא הרבה יותר חמור, שמעולם אנחנו לא מתירים את זה, לא מתירים מעולם לאדם לא להתענות, עינוי שלא הותר מכללו, לא כל שכן שחייב כרת. למה נאמר כרת לאדם שלא מתענה? זה מיותר, מופנה. המילה כרת הזאת מיותרת. להקיש ולדון ממנה גזרה שווה בין איסור עשיית מלאכה לבין איסור אכילה ושתייה, חיוב להתענות, לומדים גזרה שווה. להקיש ולדון ממנה גזרה שווה. נאמר עונש של חיוב כרת בעינוי אדם שלא התענה ביום הכיפורים. ונאמר עונש של כרת במלאכה, אדם שעשה מלאכה ביום הכיפורים. מה מלאכה? אתה רואה שהוא אמר שהוא חייב כרת, הוא אנש, ולפני כן הוא הזהיר, כתוב מצוות לא תעשה, לא לעשות מלאכה. אף עינוי, נכון שלא כתוב מפורש לא תעשה, אבל לומדים על ידי גזרה שווה, אם אתה רואה שהוא אנש, אז אני יודע והזהיר שיש גם כן מצוות לא תעשה על ידי גזרה שווה. שואלת הגמרא, אם לא היו כותבים שאם אדם לא מתענה ביום הכיפורים, אלא אוכל ושוטה, הוא יהיה חייב כרת, לא הייתי לומד את זה בקל וחומר ממלאכה. למה? איקה למפרח. מה למלאכה, אמרנו קודם, היא הרבה יותר חמורה מעינוי, שכן נוהגת בשבתות וימים טובים. איסור עשיית מלאכה זה לא רק ביום הכיפורים, זה בכל שבת ובכל יום טוב. אז הרבה יותר חמור. בשביל זה חייב כרת. תאמר בעינוי, שאינו נוהג בשבתות וימים טובים. רק ביום הכיפורים הוא נוהג. אז אם כן, מי אמר שיהיה חייב כרת? אז לכן גם הכרת שכתוב לעניין עינוי וגם הכרת שכתוב לעניין מלאכה, שניהם צריכים אותם, אף אחד מהם לא מיותר, אז איך תדרוש גזרה שווה מהמילים כרת שכתובים ביניהם? אז אם כן, אין לנו גם מאיפה ללמוד מצוות לא תעשה שאדם לא יימנע מלהתענות. אז אם כן, למה הוא יחייב כרת? הרי בדרך כלל, בשביל לחייב אדם עונש, אתה צריך לפני כן להגיד מצוות לא תעשה. אתה לא יכול ללמוד בגזרה שווה, כי גם לעניין עינוי וגם לעניין מלאכה, שניהם, זה שכתוב שם עונש של כרת, חייבים לכתוב את זה וזה לא מיותר, אז אם כן, אתה לא יכול ללמוד גזרה שווה מהמילה כרת שכתובה שם. אז מאיפה בכל זאת נלמד? אמר רבינה, היי תנה, התנה של הברייתא הבאה, עצם, עצם גמר. מה שכתוב עצם, לעניין להתענות מאכילה ושתייה. המילה עצם, בעצם היום הזה. ומה שכתוב, המילה עצם, בעצם היום הזה, לעניין איסור עשיית מלאכה, מהמילים האלה לומדים גזרה שווה. גמר. אומרת הגמרא, רגע, מופנה? זה שכתוב המילה עצם, בעצם היום הזה. המילה הזאת מיותרת שהיא כתובה לעניין עינוי ולעניין איסור עשיית מלאכה? מה ההבדל? כי כשאתה לומד גזרה שווה, אתה בעצם אומר, כתוב כאן מילה בפרשה הזאת, וגם בפרשה אחרת כתובה אותה מילה, אני לומד גזרה שווה ביניהם, שהדינים של שתיהם נוהגים זה בזה. עכשיו, אני יכול ללמוד גזרה שווה, גם אם המילה שכתובה בפרשה הזאת ובפרשה אחרת לא מיותרות, הם צריכים אותם שם באותה פרשה, אבל אם יהיה לי דרך לומר ששתי הפרשיות לא דומות, אני דוחה את הגזרה שווה. לא שהגזרה שווה לא נוהגת. אבל אם המילים מיותרות, ואם המילים מיותרות למדנו גזרה שווה, אם למשל במקרה שלנו, המילה עצם שכתובה לעניין עינוי, והמילה עצם שכתובה לעניין מלאכה מיותרות, אז זה אומר שהתורה כתבה את המילים האלה רק בשביל הגזרה שווה, אז גם אם יש לי פרחה, אני לא אפרוך את הגזרה שווה הזאת. עכשיו, אם זה לא מופנה, יש פרחה. איקה למפרח. כמו הפרחה שפרחנו כבר, כדי פרחינן. מלאכה היא חמורה יותר, כי אסורה גם בשבתות וגם בימים טובים, לא רק ביום הכיפורים. מצד שני, עינוי אף פעם לא מצאנו שיתירו לאדם לא להתענות ביום הכיפורים, אם הוא במצב שהוא יכול להתענות. אז אם זה לא מופנה, הגזירה השווה, אתה לא יכול ללמוד אותה, כי יש לי דרך לדחות אותה. אומרת הגמרא, לאי, אמת, אפנוי יהיה מופנה. זה שכתוב עצם, המילה בעצם מיותרת. למה? חמישה קראי כתיבי במלאכה. כתוב חמישה פסוקים שכותבים את המילה מלאכה. הפסוק אומר, וכל מלאכה לא תעשו, וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה, וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה, ועבדתי את הנפש ההיא מקרב עמה. כתוב עוד פעם, כל מלאכה לא תעשו, ועוד פעם כתוב, כל מלאכה לא תעשו, כתוב בויקרא, חף ג' פסוק למד א', כתוב את המילים, כל מלאכה לא תעשו, וגם במדבר פרק חף ט' פסוק ז', כתוב שוב פעם, כל מלאכה לא תעשו. בקיצור, יש לנו פה חמש פעמים שכתוב מלאכה. אז מה דורשים מזה? חד להזהרה דיממה. מה שכתוב בעצם היום, בא להגיד שאסור לעשות מלאכה ביום של יום הכיפורים. וחד להזהרה דליליה, שבליל יום הכיפורים אסור לעשות מלאכה. וחד, עוד פעם שכתוב מלאכה, לעונש דיממה, מי שעשה מלאכה ביום הכיפורים, ביום. וחד, עוד פעם רביעית, כתוב מלאכה, לעונש דליליה, מי שעשה מלאכה בליל יום הכיפורים, יהיה חייב קראת. ואחד, פעם החמישית, שכתוב מלאכה, זה מיותר. ומה דורשים מזה? זה פנוי, להפנויי. למגמר עינוי ממלאכה, בין דיאממה, בין דליליה. בין ביום, בין בלילה, שאנחנו יודעים שאסור לעשות מלאכה, וכתוב שם המצוות לא תעשה, דורשים שגם לעניין עינוי, נכון שלא כתוב מפורש מצוות לא תעשה, אבל לומדים גזרה שווה, שכמו שאיסור עשיית מלאכה, שיש עליו חיוב קראת, יש מצוות לא תעשה לחיוב קראת הזה, זאת אומרת, אם אדם עושה מלאכה, עובר על מצוות לא תעשה, לכן הוא יהיה חייב קראת, אז גם לעניין עינוי, נכון שלא כתוב לא תעשה, אבל מכיוון שכתוב שאדם שלא מתענה יהיה חייב קראת, אז אני דורש בגזרה שווה שיש כאן, כאילו כתוב כאן מצוות לא תעשה, ויש כאן עזרה לפני העונש. דבר רבי ישמעאל תנא, יש לי מקור אחר למצוות לא תעשה, שאדם חייב להתענות ביום הכיפורים. נאמר כאן ביום הכיפורים לשון עינוי, ונאמר להלן, לעניין נערה מאורסה שקיבלה קידושין, אבל עדיין לא התחתנה בנישואין, מה שנקרא אצלנו, עדיין לא, עשתה, לא היה חופה, עדיין בעלה לא הכניס אותה לביתו. אז היא מקודשת. כתוב שם שאם אדם חלילה בא על אותה נערה מאורסה, כתוב שם הלשון עינוי, שהוא עינה. מה להלן, אדם שבא לנערה מאורסה, לא אנש, אלא אם כן הזהיר. יש מצוות לא תעשה. אף כאן, גם לעניין עינוי של יום הכיפורים, אמנם לא כתוב כאן אזהרה, אבל לומדים, מכיוון שכתוב לשון עינוי, לא אנש, אלא אם כן הזהיר. גם כאן כאילו כתוב מצוות לא תעשה. רב אחא בר יעקב אמר, מקור נוסף, מאיפה אנחנו יודעים שיש מצוות לא תעשה לחיוב להתענות ביום הכיפורים? יליף שבת שבתון גזרה שווה. כתוב לעניין יום הכיפורים שבת שבתון, וכתוב לעניין שבת רגילה, יום השביעי בשבוע, זה נקרא שבת בראשית. כתוב שם גם שבת שבתון, שבת בראשית. אז אם כן, דורשים גזרה שווה. מה להלן, כמו שלעניין חילול שבת, שאדם מחלל שבת חייב סקילה, אז יש מצוות לא תעשה, לא לעשות מלאכה בשבת, לא ענה שלה אם כן הזהיר, אף כאן לעניין עינוי ביום הכיפורים, לא אנש, אלא אם כן יזהיר. כתוב כאן עונש כרת מי שלא מתענה ביום הכיפורים, אז כנראה, אז לא דורשים שיש פה גם כן מצוות לא תעשה לחיוב הזה להתענות. מקור נוסף, מאיפה אנחנו יודעים שיש מצוות לא תעשה לחיוב הזה להתענות מאכילה ושתייה ביום הכיפורים? רב פאפה אמר, לא צריך גזרה שווה בין יום הכיפורים לשבת, אלא הוא גופי שבת יקרי. ביום הכיפורים החיוב להתענות, כתוב שם שבת שבתון. דכתיב, והניתם את נפשותיכם, בהמשך כתוב, מערב עד ערב, תשבטו שבתכם. זאת אומרת, לעניין עינוי, קוראים ליום הכיפורים שבת. כמו שבחילול שבת, יש מצוות לא תעשה, לא לחלל שבת, ואם אדם חילל שבת, הוא יהיה חייב עונש, אז ככה גם לעניין יום הכיפורים, לעניין העינוי, יש כן מצוות לא תעשה להתענות, ואם אדם לא התענה, יהיה חייב כרת. אומרת הגמרא, בישלמה רב פאפה, שהוא אמר, שזה שכתוב מפורש לעניין יום עינוי ביום הכיפורים שבת שבתון, זה אומר שיש, שהמצוות לא תעשה שנאמר לעניין שבת חל גם על יום הכיפורים. למה הוא לא אמר כרב אחא בר יעקב, שהוא דורש את זה על ידי גזרה שווה, שכתוב שבת שבתון ביום הכיפורים וכתוב שבת שבתון לעניין שבת, דקרא דכתיב בגופי עדיף. מה אני צריך ללמוד גזירה שווה, אם בפסוק שכתוב לעניין יום הכיפורים עצמו אני דורש, שמכיוון שיום הכיפורים זה כמו שבת, החיוב עינוי ביום הכיפורים זה כמו איסור חילול שבת, אז כמו ששם יש לא תעשה, גם פה כאילו יש לא תעשה. אלא רב אחא בר יעקב, למה הוא צריך ללמוד גזירה שווה? מה איתם לא אמר כרב פאפה? הפסוק אומר תשבטו שבתכם, שזה אומר שהעינוי ביום הכיפורים זה כמו שבת, כמו ששם יש לא תעשה, גם פה יש לא תעשה. עונה הגמרא, כי לפי דעתו מה שכתוב תשבטו שבתכם מבא אלי לכדתניא. הוא צריך את זה בשביל הדרשה שדרשו בברייתא. הפסוק אומר ויניתם את נפשותיכם, מתי? מתי זה יום כיפור? תסתכלו בלוח. יוד תשרי, פה כתוב בפסוק, ויניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש, בתת בתשרי. יכול להתחיל ויתענה בתשעה. יתענו יומיים, גם ביום תת וגם ביום יוד. תלמוד לומר, בערב. לא כל היום. אז רק בערב, אז בערב זה כבר לילה, זה כבר ליל יוד. אז היא בערב, יכול רק מי שתחשך, רק מתי שמתחיל ליל יום הכיפורים. תלמוד לומר, בתשעה לחודש. זאת אומרת שצריך להתענות גם ביום של תת בתשרי. הכיצד? רגע, מצד אחד אתה אומר תת תשרי בערב, אז זה תת תשרי או שזה בערב? תחליט. אם זה בערב, זה כבר יוד תשרי. מתחיל ומתענה מבעוד יום. לקראת יום הכיפורים הוא כבר מתחיל את הצום. ואז הוא מתענה ביום בתת. מכאן שמוסיפים מחול על הקודש. יום הכיפורים זה ביוד בתשרי, אבל קצת מוסיפים בסוף יום תת, מוסיפים קצת זמן להוסיף מחול על הקודש ליום הכיפורים. מה לגבי מוצאי יום הכיפורים? אין איש צריך להוסיף אלא בכניסתו. ביציאתו מניין שצריך להוסיף מחול על הקודש. תמוד לומר, מערב עד ערב, שצריך להתענות בערב של יום הכיפורים, כמו בערב של מוצאי יום הכיפורים. שגם מוצאי יום הכיפורים צריך להוסיף מחול על הקודש. ואין לי אלא יום הכיפורים, ששם צריך להוסיף גם לפני יום הכיפורים מחול על הקודש, וגם גם בערב יום הכיפורים צריך להוסיף קצת, וגם במוצאי יום הכיפורים. אבל הגרסה השבתות, מניין שצריך להוסיף מחול על הקודש בכניסת שבת וביציאת שבת, תלמוד לומר, תשבטו, שזה הכוונה לשבת. אז הוא דורש, אגב, מזה שכתוב תשבטו שבתכם, אז הוא צריך בשביל המילה תשבטו. אין לי אלא השבתות, ימים טובים מניין שצריך להוסיף מחול על הקודש, תמוד לומר שבתכם. כיצד? כל מקום שנאמר לשון שבות, מוסיפים מחול על הקודש. זאת אומרת, תשבטו שבתכם, יש כבר דרשה. מה דורשים מתשבטו שבתכם? שצריך להוסיף מחול על הקודש, גם בשבתות וגם בימים טובים. אז אי אפשר לדרוש מזה שעינוי ביום הכיפורים, התורה קוראת לו כמו שבת, וכמו שבשבת יש מצוות לא תעשה, ככה גם עינוי ביום הכיפורים יש עליו מצוות לא תעשה. לכן הוא דורש את זה על ידי גזירה שווה, רב אחא בר יעקב. שאלת הגמרא, בעמוד הקודם למדנו תנא, שאומר, דורש, מזה שכתוב בעצם היום הזה, זה בא ללמד שחיוב קראת יש רק לאחד שביום כיפורים עצמו עשה מלאכה, או לא התענה. אבל אם בזמן שמוסיפים מחול על הקודש עשה מלאכה או לא התענה, אז הוא לא יהיה חייב כרת. הוא לא שייך בחיובים האלה שנאמרו בעצם היום הזה. אם כן, לפי התנא הזה פשוט לא שמוסיפים מחול על הקודש. רק מה, הוא צריך פסוק למעט שאין חיוב כרת וכולי. מאיפה? אז אם כן, היי, ותנא דעצם עצם, היי, בתשעה לחודש, מה יביד לי? מה הוא דורש מהפסוק? בתשעה לחודש, יש בתושה בתכם, מה הוא דורש מכל הפסוק הזה? הרי לפי דעתו זה כבר פשוט שמוסיפים מחול על הקודש. אז למה צריך לדרוש? בתשעה לחודש צריך להוסיף, בערב, זאת אומרת, קצת לפני הערב, אחרי זה מערב עד ערב, שגם במוצאי יום הכיפורים צריך להוסיף מחול על הקודש. הרי אצלו זה כבר פשוט שצריך להוסיף מחול על הקודש. הוא אפילו לא צריך בשביל הדרשה. אז מה יביד לי? מבעיד לי כדי תעני, חייה ברב מדיפתי. חייה ברב, מהמקום דיפתי, דרש את הדרשה הבאה. דתני רב חייה ברב מדיפתי. פסוק אומר, ויניתם את נפשותיכם, מתי? בתשעה, בתת בתשרי. וירחי בתשעה מתענים, ועלו בעשור מתענים, ביוד בתשרי, כמו שהתורה אומרת. אלא לומר לך, כל האוכל ושותה, ערב יום הכיפורים, בתשיעי, מעלה עליו הכתוב, כאילו התענה תשיעי ועשירי, תאכל ביום התשיעי לתשרי. שתוכל להתענות ביום העשירי לתשרי. ושכתוב לשון, ויניתם על היום התשיעי, זה אומר שאם תקיים את המצווה של התורה לאכול ביום התשיעי, מעלה לך כתוב כאילו גם התענית ביום התשיעי. אדם שאוכל מתי שצריך לאכול, ולא אוכל מתי שלא צריך לאכול, כשתורה מצווה אותו לאכול, הוא אוכל, כשתורה מצווה אותו לא לאכול, הוא לא אוכל, אז בעצם הוא עבד של השם, הקדוש ברוך הוא נותן לו שכר גם על מה שהוא אכל. במשנה למדנו שאם אדם אכל אוכלים שאין ראויים לאכילה, הוא יהיה פטור מכרת או מחטאת, אם זה היה במזיד או בשוגג. אמר רב, אדם שכסס, זה, לשון כסס זה כשאדם אוכל דבר שלא ראוי לאכילה. פלפלי, פלפל חריף. ביום עד הכיפורי יהיה פטור, כי זה לא דרך אכילה, זה לא דרך לאכול פלפלים ככה, ודעתו לא מתיישבת על ידי זה. וכן, לאכול את הזנגביל ככה כמו שהוא, זה גם לא דרך אכילתו לאכול אותו חי. לכן כס זנגבילה ביום עד הכיפורי הוא יהיה פטור. שואלת הגמרא, מי טבעי? היה רבי מאיר אומר, פסוק כותב, וכי תבואו אל הארץ, אל ארץ ישראל, ונטעתם כל עץ מאכל. אחרי זה אומרת התורה, אתה נוטע כל עץ מאכל, והרלתם אורלתו את פריו. אתם צריכים 3 שנים, מאז שנטעתם את העץ, הפירות שגודלים, אסור לכם לאכול אותם. אסור לאכול אותם. הם אסורים, לא יאכל, גם אסורים בענאה. עכשיו, אם אתה אומר שיש כאן עץ שנטעו אותו, ו3 שנים אסור לאכול מהפירות, ברור שמדובר פה על עץ. אז ממשמע שנאמר, והרלתם את אורלתו את פריו, איני יודע שעץ מאכל הוא. אלא מה תלמוד לומר בכלל עץ שמדובר פה על עץ מאכל? אם יש לו פירות, בוודאי שזה עץ מאכל. אז המילים האלה מיותרות, מה זה בא לרמז? שיש בארץ ישראל עץ כזה, שהטעם של הפרי יש אותו בגזע של העץ. עץ שטעם עיצו הוא פריו שווה. איזה עץ זה? ואומר זה פלפלים. לרמז שגם בעץ פלפלים יש דיני אורלה. ללמדך שהפלפלים חייבים באורלה. עכשיו, מדברים פה על זה שנכנסים לארץ ישראל, שם חייבים באורלה. למדים אותך, ואין ארץ ישראל חסרה כלום, שגם פלפלים גדלים בארץ ישראל והם חייבים באורלה. שנאמר על ארץ ישראל, ארץ אשר לא תחסר בה, כתוב ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם, לא תחסר כל בה, זאת אומרת ארץ שלא חסר בה שום דבר. אבל בכל אופן, כתוב כאן פלפלים הם חייבים באורלה. זה אומר ש... וכתוב שהעץ של הפלפלים נקרא עץ מאכל. אז רואים מפה שאכילה של פלפלים נקרא כן אכילה. אז איך אומר רבה, שאם אדם אוכל פלפלים זה לא נקרא אכילה. אז למה התורה קוראת לזה עץ מאכל, אם זה לא נקרא אכילה? תרץ לגמרא זה ודאי נקרא אכילה, רק תלוי מתי אתה אוכל את זה. לא קשיא, מתי זה ראוי לאכילה? ברטיבתא, כשזה עדיין לך. מתי רבה אומר שזה כבר לא ראוי לאכילה? ביבשתא, כשזה כבר יבש, זה לא דרך לאכול את זה ככה. אמרנו לעניין זנגביל, אומר רבה, לאכול זנגביל זה לא דרך אכילה, ואם אדם יאכל את זה ביום הכיפורים, הוא יהיה פטור. אמר לרבינה למראי, איך אתה אומר שזה לא נקרא דרך אכילה לאכול זנגביל? ואמר רב נחמן, היי, הימלת, מאכל כזה שנקרא הימלת, רש"י אומר שזה עשוי מבשמים שקטושים בדבש. ואחד מהבשמים זה זנגביל. דעתי מבי אינדואי, מגיע מארץ קוש. שריה, מותר לאכול את זה. אין בזה איסור, אם אדם לא יהודי בישל את זה, יש הרי איסור לאכול תבשילים שבישל אינו יהודי. אבל את התבשיל הזה, עיקר האכילה שלהם, אוכלים אותם אפילו כשהם לא מבושלים. אז גם אם בישלו אותם, זה לא נקרא דין של בישולי נוכרים. זה הכלל, דבר שנאכל כמות שהוא חי, אין בו משום בישולי נוכרים. ומה הברכה של זה? עכשיו, ועוד יותר מזה, הבישול רק הורס. זה יותר טוב לאכול את זה לא מבושל, אז הבישול נותן רק טעם לפגם, לכן אין בו משום בישולי נוכרים, מותר לאכול את זה גם אם נוכרים בישלו את זה. מה הברכה? מברכן הנלי בורא פרי האדמה, אפילו שהוא מעורבב בדבש, שדבש מברכים עליו שהכל, עיקר זה הזנגביל. אבל רואים מפה, למה באמת תבשיל מזנגביל מותר באכילה, אם הוא התבשל על ידי נוכרי? כי עיקר האכילה של זנגביל זה כשהוא חי, אז איך אתה אומר שאדם שכוסס זנגביל, לא, זה לא נחשב דרך האכילה, ולכן הוא יהיה פטור אם הוא אכל את זה ביום הכיפורים. תרץ לגמרא לא קשה, זה לא סותר. מתי אנחנו אומרים שהאכילה של זנגביל נחשבת אכילה כשהוא טרי, ברטיבתא? מתי אנחנו אומרים שזה לא נקרא דרך האכילה ביבשתא כשזה כבר יבש? תנו רבנן ברייתא, אדם שביום הכיפורים אכל עלי קנים, זה סתם עצים, זה לא ראוי לאכילה, פטור. אבל אם הוא אכל לולבי גפנים, אז זה תלוי. אם הוא אכל לולבי גפנים, הכוונה בעץ ענבים, תמיד שצומח הענף, כשהוא מתחיל לצמוח, הוא ירוק, הוא רך, הוא ראוי לאכילה. אחר כך הוא מתקשה, ואז הוא כבר לא ראוי לאכילה. אם אדם אכל לולבי גפנים, כשהם ראויים לאכילה, הוא יהיה חייב. אלו הן לולבי גפנים, מתי הם ראויים לאכילה, ואדם חייב אם הוא אכל אותם ביום הכיפורים. אמר רבי יצחק מגדלה, כל שלבלבו, התחילו ללבלב מראש השנה, מותר לאכול אותם עד יום הכיפורים. ביום הכיפורים הם עדיין לחים, סך הכל עברו עליהם איזה בערך 10 ימים. אבל אם כבר לבלבו לפני ראש השנה, אז ביום הכיפורים הם כבר לא ראויים לאכילה, ואז אם אדם יאכל מהם הוא יהיה פטור. רב כהנא אמר, אם הם לבלבו כל 30 יום לפני יום הכיפורים, הם עדיין מספיק רכים והם ראויים לאכילה, ואם אדם יאכל מהם ביום הכיפורים הוא יהיה חייב. תניא כבתי דרבי יצחק מגדלה דווקא, שהענפים האלה של הענבים, הם ראויים לאכילה רק מראש שנה ליום הכיפורים, ולא חודש עליהם. אם הם צמחו חודש לפני יום הכיפורים, הם לא יהיו ראויים לאכילה ביום הכיפורים. הברייתא אומרת ככה, אדם אכל עלי קנים, הוא יהיה פטור. למה? כי זה סתם עץ. אבל אם הוא אכל לולבי גפנים, הוא יהיה חייב, כי זה כן ראוי לאכילה. אלו הן לולבי גפנים. מתי זה נקרא לולבי גפנים שהם ראויים עדיין לאכילה? כל שלבלבו מראש השנה ועד יום הכיפורים. כמו שאמר רבי יצחק מגדלה, שרק בזמן קצר כזה, שזה כבר, זה עדיין כל כך רך, וראוי לאכילה, רק אז אם אדם יאכל את זה ביום הכיפורים, הוא יהיה חייב. במשנה למדנו שאדם שתה ציר, שזה המים המלוחים שיוצאים מהדג, או מורייס, שזה השומן שנימוח מהדג, זה לא דרך שתייה, ולכן הוא יהיה פטור. מדייק את הגמרא, אם זה משקה קצת יותר ראוי לשתייה מציר ומורייס, החומץ, אם הוא שותה מזה, הוא יהיה חייב. מתנית אינמני, לפי מי נאמרה המשנה ששתיית חומץ חייבים עליה ביום הכיפורים, כמו דעתו של רבי היא. שלפי דעתו זה כן מיישב את הדעת לשתות חומץ. דתניא רבי אומר, חומץ משיב את הנפש, זה גורם לאדם משוב הדעת, וזה לא נחשב שהוא מתענה אחרי שהוא שתה חומץ. דרש רב גידל בר מנשה, ממקום שנקרא ביירי דנרש, הוא דרש ככה, הוא אמר, אין הלכה כרבי. לפי דעתי, שתיית חומץ לא מיישבת את דעתו של אדם, ואם אדם ישתה חומץ, הוא לא יהיה חייב ביום הכיפורים. עכשיו, הם היו בטוחים שמותר לשתות חומץ ביום הכיפורים. לשנה הבאה, נפקי כולה, יצאו כולם, מזגו את החומץ במים, כדי שיהיה אפשר לשתות את זה, ושתו חלה, שתו חומץ מזוג במים. שמע רב גידל, הוא כעס מאוד, הקפד, אמר, אני אמרתי לכם, מותר לשתות חומץ. אמר דאמרי ענה, כל מה שאני אמרתי, דיעבד, אם אדם שתה, הוא יהיה פטור, הוא לא יהיה חייב כרת. לכתחילה מי אמרי, וכי מותר לשתות חומץ, לכתחילה בוודאי שלא. ואפילו אתה יודע מה, בדיעבד, מה שהתכוונתי שבדיעבד הוא יהיה פטור, אמר דאמרי ענה, כשהוא שותה פורטה, אבל אם שותה טובה מי אמרי, לא אמרתי שזה יהיה פטור. וכן, פה עוד יותר מזה. אתה יודע מה, בסדר, גם אם הוא שתה הרבה, חייב הוא לא יהיה, אם הוא שתה ממש חומץ. אבל אם הוא שתה חומץ שערבבו אותו במים, הוא יהיה חייב קראת. כי אמר דאמרי ענה, מתי, מה שאני אמרתי שאדם יהיה פטור מקרת? כשהוא שותה רק חומץ, חי. אבל כשהוא שותה חומץ מעובב במים, זה מזוג במים? זה כבר נעשה ראוי לשתייה. מי אמרי וכי על זה אמרתי שהוא לא יהיה חייב קרת? על זה לא התכוונתי. עד כאן דף פ' א'.